שלום לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד היום פרשת תולדות על יצחק אבינו. אנחנו מגיעים לאב השני שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, וחז"ל אומרים, שלום רב חיים, אין קוראין אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק ויעקב. מה המשמעות שיש לי אבא? מה המשמעות שיש לי אימא? מה אכפת לי? מה הנפקמינה? להרבה אנשים יש אבות, להרבה אנשים יש תולדות, לכל הגויים יצאו, אלה בני חם, פרוט ומצרים וכנען וכולי. כולם תולדות של כולם. מה הנפקמינה שאנחנו קוראים לשלושה אבות? וגם למה לעצור? למה שלא נמשיך ונקרא לעוד כמה דורות אחר כך עדיין אבות? מה הנפקמינה? נפקמינה, אומר הנביא ישעיהו, הביטו אל צור חוצרתם, אל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. זאת אומרת, הנפקמינה שאנחנו נקרא להם אבות, זה אומר שכשאנחנו נידרש לדעת, ברבות השנים, ברבות ההיסטוריה, מי אנחנו? מה אנחנו? לאיזה קומה אנחנו מתאימים? לאן אנחנו מגיעים? לאן אנחנו אמורים להגיע? מי אנחנו? מה הקוד הגנטי שלנו? יש לך אבא, יש לך אמא, יש לך שלושה אבות וארבע אמאות, שהם מחוללים את הקוד הגנטי שלך. זה אתה. אל תתבלבל. אם אתה רוצה לדעת מי אתה, תשוב לאבא ולאמא. תלך ותקרא את פרשיות האבות ותתחיל מי אתה. התורה לא ניתנה לנו מהחודש הזה לכם. ולא דילגנו על הצד המעשי, מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו מתחילים מאיפה אנחנו, מה השורשים שלנו, מי אנחנו. אז אם כן, כשאנחנו באים להיפגש עם האבות, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה האבא הזה מלמד אותנו על עצמנו. כשאנחנו פוגשים את אברהם אבינו, אנחנו מבינים איך יהודי נראה. יהודי זה אחד שמתעסק בעשיית חסד אלוקי, שכל הזמן חושב איך הוא יכול להטיב עם הברואים, באשר הוא אדם, באשר הוא שם. הוא לומד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, רב חסד ואמת. מה הוא רב חסד? גם אני רב חסד, אומר אברהם. אברהם הולך בעקבות הקדוש ברוך הוא, משפיע את האור האלוקי אל העולם. זה מידתו של אברהם אבינו. אנחנו רוצים להבין מה יצחק אבינו מלמד אותנו? מה אנחנו צריכים ללמוד מיצחק? אין איזה סיפור קלאסי, כמו אברהם, שמספרים בגן, שאברהם אבינו עכשיו היה... מה הסיפור הקלאסי, אתה תבחר, לספר על יצחק? מה? שבאו אליו יעקב ועשיו, ושכל אחד עשה לו ככה, והוא לא ככה, לקחו לו את הברכות. מה תספר על יצחק? שמה? שכשהוא היה צריך אישה, אז אליעזר הלך לסדר לו אישה. אברהם הלך, משך בחוטים. מה תספר על יצחק? מה תספר על יצחק? שתגידו, וואו, זה אבא שלי. מה תספר עליו? העקדה, כל הפרשה של העקדה, למרבה הצער, היא הניסיון הכי חשוב של אברהם אבינו. בכלל לא של יצחק. למרות שכנראה יותר קשה להעקד מאשר לעקוד, אולי לא יודע, כנראה שיותר קשה לעקוד מאשר להעקד, ככה כנראה צריך לומר. אבל זה בכלל הניסיון של אברהם אבינו. יצחק, רק רמוז לנו בפיית שאומר, חזק נאבי ואת יקוד יקד מבשרי, נכון שהוא אמר לו, תחזק את העקדה שלי, אבל האמת שדווקא כשלוקחים את העקדה, מתמלאים בפלא מה לומדים מיצחק. יצחק הוא בסך הכל, איך הרב צבי יהודה היה קורא לו, יש פה הרבה תלמידים של הרב צבי יהודה, אז אני נזר, היה קורא לו, הנפעל האלוקי. ככה הרב צבי יהודה תמיד היה קורא ליצחק. מה יצחק מלמד אותנו? תסתכלו מההתחלה. הרי יצחק, מהרגע שהוא נולד, בשונה מאברהם אבינו, שכל המדרשים מספרים לנו, אברהם הכיר את בורו, בן שלוש היה כשהכיר את בורו, הלך, שאל, מי? אברהם אבינו הוא מפעל. אברהם אבינו זה בית שלו ושל שרה, שהוא מפעל עולמי, אב המון גויים. זה הבית של אברהם אבינו. איזה גודל אפשר ללמוד מאברהם? את יצחק אנחנו פוגשים בדרך אגב תמיד. פ, פרשת וירא פוגשים אותו כשאברהם שלו בניסיון לעקוד אותו. לוקחים אותו, בן 37, הוא בן 37, הוא כבר גדול, הוא מבין הכל. אבא שלו לוקח אותו, ולמרבה הפלא, בכלל, יצחק לא שותף בתהליך, זה הניסיון של אברהם אבינו. היה לסל עולה בני, שואל אותו, היה לסל עולה, אבא, איפה היה סל עולה? הנה יש ביצים והיה סל עולה. אבא שלו אומר לו, אלוקים יראה לו הסל עולה בני. הם ממשיכים ללכת. אתה רואה את יצחק, אני אומר, יצחק הוא כבש. כבש תמים. אני אומר, כאילו, במובן התמים, אבל הוא גם מובל, הוא רק נפעל, הוא לא עושה שום דבר. מה אני לומד מיצחק אבינו? גם אם הוא ממשיך הלאה לפרשת חיי שרה, השאלה עוד יותר הולכת ומתעצמת. כל הפרשת חיי שרה היא נסובה סביב יצחק, בלי שיצחק עושה כלום. כולם מסדרים לו את העתיד שלו. מגיע אברהם, לוקח את אליעזר, אומר לו, אליעזר, צריך למצוא אישה ליצחק, הוא כבר גדול, הילד בן 37. מה זה? שילך למצוא לעצמו אישה. לא הבנתי. אברהם ויעקב מה עשו בשביל הזיווג שלהם? יעקב אבינו מה עשה בשביל הזיווג שלנו? נקרא, וואי וואי, איזה גלגולים הוא עבר. יצחק לא יכול לעשות משהו? יצחק, זה בדיוק השאלה. למה? למה לא נותנים לו לצאת מארץ? מה זה התירוץ הזה? אומר המדרש, יש שהולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. למה? ליצחק כולם בוחשים בקדרה. אליעזר אומר, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי. אומרים חזל, אליי כתיב, הוא רוצה לחתן אותו. תגידו, אברהם ואליעזר במיטותה, אתם לא יכולים לשאול את הנערה ונשאלה את פיה? אפילו רבקה שהיא בת שלוש, הולכים, שואלים אותה, א' ב', לשאול אותה, מה היא רוצה? יצחק יושב בצד, אף אחד לא שואל אותו מה עושים, הוא בן 37, כנראה שהוא אבינו, כנראה לא מישהו שלו בר דעת, חס ושלום, זה גדול עולם אבינו, זה, מה זה יצחק אבינו? אף אחד, לית מחשבה תפיסה בכלל, אנחנו לא מבינים מזה יצחק אבינו, אז למה הוא לא שותף בתהליך? למה לא שואלים אותו אם אתה רוצה להתחתן? תגיד, יצחק אבינו, עם מי אתה חושב שנכון להתחתן? אולי אתה תלך למצוא אישה? בסוף הפרשת תולדות אנחנו נראה שיצחק מדריך את יעקב. לך, פדן הארם, בית הבתואל אחי אמך. תמצא משם אישה. אז למה? למה פה אנחנו לא, למה יצחק לא עושה כלום? ועוד אליעזר מתווכח עם אברהם, אליי כתיב, אולי אני אקח אותו לחתן עם הבת שלי? תגידו, מה אתם עושים? אברהם ואליעזר עוסקים, הילד בן 37, מה אתם מחתנים פה איזה, סוגרים פה וורט על חשבון הבן שלו? ילד גדול! למה אתם לא הולכים? הילד, אנחנו קוראים לו ילד? מה זה ילד? 37! זה לא נתפס, כל פרשת חיי שרה. יצחק, מה עושה? יוצא להתפלל בשדה, פתאום, ויישא עיניו, ויראו גמלים! מאיפה הגמלים האלה? זה אשתך, נעים מאוד. תודה רבה. זאת אשתי? איזה יופי. מעולה, לוקח אותה לאוהל. והביאה יצחק, האוהל השרה, אמו, וגם כשהגיע לאוהל, אז הוא נזכר במה שאימא שלו גידלה אותו. גם רבקה הולכת לגדל אותו. הוא לא עשה כלום. יש מישהו שמגדל אותו. והביאה יצחק, האוהל, שרה אמו, עכשיו יש לי עוד אמא. מה עוד אמא? זאת אשתך, זה משהו אחר. יצחק לכאורה נטול כל פעילות. סטטי, מובל, נעקד, מסדרים לו אישה, מגדלים אותו, הכל, הכל. מה מספר עליו? טוב, אז מגיעים לפרשת תולדות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז בואו נשמע מה יש ליצחק לחדש לנו. ותולדותיהם של צדיקים. מה עושים טובים? אנחנו מכירים, אלה תולדות נוח. נוח היא צדיק, תמים, היה בדורותיו. בואו נראה מה התולדות של יצחק. אז בואו נשמע, מה הפסוק הראשון אומר לנו? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. נו, מה התולדות שלו? אברהם הוליד את יצחק. מה? לא הבנתי. אני מחפש מה יצחק עשה. לא, אברהם הוליד את יצחק. תדע לך, זה המעשה הכי טוב שיצחק יכול לעשות, זה שאבא שלו זה היה אברהם. וואו. אתה הבן של אברהם, יש לך כרטיס כניסה, אתם יודעים. כשאני הייתי נער צעיר, הייתי, ברוך השם, נער צעיר, בצפת, בעיר הקודש צפת, אז תמיד היו, אתה הבן של הרב אמרוסי, וואי, וואי, וואי. אז אפשר לשמוע את זה בשתי שמיות. איזה יופי, איזה ייחוס טוב, בטח הזה. אפשר לשמוע, הדבר הכי טוב שהצלחת לעשות עד עכשיו, זה שאתה הבן של הרב אמרוסי. תו לא מידי, לא יותר מזה. אז מה אומרים לנו על יצחק אבינו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם? אברהם הוליד את יצחק. מה יצחק עושה? הוא הבן של אברהם. וואו. אתה יודע מה זה להיות הבן של אברהם? אבינו, איזה זכות. כן, אבל שאלתי מה יצחק עושה. אברהם הוליד את יצחק. זה מספיק. אבל מה יצחק עושה? והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, ומספרים לו בכלל רבקה. רבקה הולכת לדרות השם. תגיד לי, שם בנוח, עם כל הכבוד לך, ותלך לדרות את השם, אומרים חזל שהלכה לדרוש את שם בנוח, יש לך את יצחק אבינו בבית. את לא יכולה לשאול אותו מה קורה? יש לך בלגן? יש לך צעירים? מתרוצצו הבנים בקרבה, זה יוצא על בתי מדרשות, זה רוצה לצאת בבתי עבודה זרה, יש לך בלגן? את לא יכולה לשאול את בעלך הצדיק? יש פער, הרי בת 3, כנראה, לא יודע, לפי מדרשי חזל, כנראה שהייתה צעירה ממנו. יש לך רב, רב שהוא גם בעלך, יצחק אבינו, תשאלי אותו מה עושים כשיש בלגן? למה את לא הולכת לשאול את יצחק? ריבונו של עולם! הולכת לבית מדרשו של שם. מה זה? קודם כל שלי את בעלך. רבקה מתייאשת מבעלה יצחק. הוא בכלל לא מתייחס לסיבוכים של המציאות. יצחק? סיבוכים? מה זה סיבוכים? אני לא מכיר. אני מאז שגדלתי, מגדלים אותי, עד גיל 37 גידלו אותי. הייתה לי אמא שרה, עכשיו יש לי אמא רבקה. הייתה עכשיו האלו יסדרו לי אישה בדיוק, ברוך השם. אני לא יצאתי מהארץ, אני לא צריך לצאת מהארץ, הכל מגיע אליי, יש זיווגו, הולך אחר זיווגו, וסיווגו בא אצלו, הכל אצלי מן המוכן. סיבוכים? מכיר סיבוכים, אני לא מכיר סיבוכים. את רוצה לשאול אותי שאלת בסיבוכים? רבקה מתייאשת מראש. היא לא תשאל את יצחק. יצחק יחייך, ילטף את הזקן, ויגיד לה, נו נו, יהיה בסדר. אני לא רוצה תשובה כזאת, אני רוצה תשובה מה לעשות שיש בלגן. זה יצחק לא ייתן לי מענה. לכאורה, רבותיי, כל השיעור הזה אני מכילה מכבודו, אנחנו הולכים להגלות מי זה יצחק. אנחנו, סליחה שאנחנו שואלים שאלות נוקבות, אבל בעזרת השם כל זה מפאת כבודו של יצחק, אנחנו רוצים להבין מי זה יצחק אבינו. אבל כשהפרשה ממשיכה, הדברים רק הולכים ומסתבכים ומסתבכים. כי סוף סוף יצחק עושה משהו. הוא חופר בארות. איזה יופי, יצחק חופר בארות. בוא נשמע איזה בארות חפרת. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם, אביו. שמתם לב לדגש. אבא שלו, שאבא שלו בימי אברהם, אבא שלו, סתמו פלישתים והמלאו מפר. אז הוא חופר אותם בחזרה. ואז מגיע אבי מלך, מלך פלישתים, אותם אנשים שיושבים בפלישתים, ותמיד רבים איתנו על המקורות שלה. באר. מי שואב מהבאר? גרשים אותנו. לנו המים. ויצחק, הבן של אברהם, מובטח לו ארץ. ארץ שלנו, שיתווכח. זה של אברהם אביו. אברהם אביו חפר את הבארות. יצחק הולך, לא מתווכח. ואז, טוב, אז עכשיו אז היצחק עושה משהו, הוא עושה משהו שלא היה. הוא קורא להם שמות. אבל למרבה הצער, גם כשהוא קורא להם שמות, הוא עושה copy-paste. העתקה הדבקה מהשמות של אבא שלו. יצחק, נו, מה? באמת, רבי יצחוק, מה יהיה איתך? עד שאתה עושה משהו סוף סוף, אז אתה קורא להם שמות באותם שמות של אבא שלך. נו, מתי תגדל יצחק? מתי תהיה גדול? מתי כבר לא תהיה נעקד? מתי לא הוביל אותך כצון לטבח, כביכול חס ושלום? מתי תהיה... אני יודע. אני יודע. והי כי זקן יצחק. אני יודע מתי הוא גדל. הוא נהיה זקן. אז יופי, הוא גדל, ברוך השם. מעולה, אז מה צריך לעשות? עכשיו כבר צריך להעביר את המקל, הלאה. כן, אבל יצחק, מה עשית בחיים שלך שאתה רוצה להעביר את המקל הלאה? לא יודעים, תעלו מה בינתיים. והי כי זקן יצחק ותכהן העיניו מראות. יצחק גם לא רואה מה קורה. כולם מערבבים אותו. כולם משקרים אותו. אבי מלך ופלישתים עובדים עליו. כולם סותמים לו את הבארות. ועכשיו הכי גרוע, הילדים שלו בבית, שתיהם עובדים עליו. יעקב ועשיו. יצחק לא רואה כלום. ולכן, אולי זה מסביר לנו את השאלה. אנחנו תמיד שואלים, איך יכול להיות שיצחק רצה לברך את עשיו? האמת שלפי מה שראינו ביצחק, זה לא כזה מוזר. יצחק, הוא לא רואה. עשיו, אומרים חז"ל, נכון, איך כתוב? והיה צייד איש שדה, חז"ל אומרים, צד בפיו את אביו, גם בבית, גם בשדה. בבית איך מעשרים את המלח, בשדה איך מעשרים את התבן. ככה חז"ל דורשים. מערבב אותו. הוא לא כל כך מודע למציאות יצחק. הוא לא יודע איך להתמודד עם סיבוכים. כי אם יכול חס ושלום, חס ושלום, אמרת, אנחנו נראה מי זה יצחק. אז הוא לא יודע להתמודד עם סיבוכים. אז לכן בצדק, עשיו מערבב אותו. יעקב אחרי זה בא, לוקח את מה שהוא חשב, סוף סוף הוא חשב, רצה לעשות מהלך, לברך את עשיו. טוב, בא יעקב, בא רבקה, אשתו מהבית. אבא, זהו. הוא עזבו, עזוב. אל תקשיב למה שאבא אומר. תקשיב, תשמע בקולי יעצך, לך תיקח שתי גדי עזים טובים, תעקוף את הברכה של אבא שלך. תחטוף לו את הברכה. ובאמת ככה עושים. זה עוקף אותו. אחרי זה גם עשיו מגיע, צועק עליו, אבא, מה אתה עושה? זה תברך אותי גם. יצחק גם מברך אותו. יצחק, איפה העמדה שלך? מי אתה יצחק? מה זה? כולם ככה נותנים לך, זה עוקף אותך מפה, זה עוקף אותך משם, אתה לא רואה, זה באים עליך. מה קרה, יצחק? מה, אתה לא... מה זה? מי אתה? מה אתה בא לחדש לנו? הסוד הוא... הסוד מתחיל, עד כאן השאלות רבותיי, על יצחק אבינו. אנחנו בשביל להבין את הסוד על יצחק, צריכים להבין למה הוא לא רואה כלום. יצחק, תפסיק, תפתח את העיניים. לא, הוא זקן. ותכהן העיניו מראות, הוא לא רואה. לכן כולם עובדים עליו. לכן כולם משקרים אותו. לכן הוא לא יודע כביכול לעשות שום דבר בעל משמעות עצמית. לכאורה חס ושלום, שאנחנו אומרים ככה ליצחק. בשביל להבין טוב למה יצחק לא רואה, אנחנו צריכים להבין באמת מתי ניטל ממנו כוח הראייה. אומרים חז"ל במדרש, ותכהנה עיניו מראות, רש"י מביא שתי פירושים. אומר רש"י, ותכהנה עיניו מראות, זה ממשיך ממש את מהלך שאמרנו עד עכשיו. הפירוש הראשון בדיוק ממשיך את המהלך. בהשנן של אלו, מי זה השנן של אלו? הנשים הרשעות של עשיו, שעשיו לוקח את בסמת, בת אלון החיתי, והוא לוקח נשים רעות, עובדות עבודה זרה, ומקטורת שלהם נכנסת לעיניים של יצחק, והנה שוב פעם עוקצים את יצחק, והוא לא יכול לראות. אבל אז רש"י מביא בשם המדרש פירוש אחר ממה קהו עיניו של יצחק. דבר אחר, כשנעקד על גבי המזבח, והיה אביו רוצה לשחתו, באותה שעה נפתחו השמיים, וראו מלאכי השרת, והיו בוכים, וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך קהו עיניו. אומר רש"י בהסבר השני, אתה יודע ממתי קהו עיניו של יצחק? זה בכלל מהעקדה. אז מה זה ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות? מה? זה תהליך. יפה. מתי התחיל התהליך? מהעקדה. תדע לך, אם אתה רוצה להבין ממתי יצחק לא רואה את העולם הזה, אז לך לפרשת העקדה. בשביל להבין את יצחק, אתה חייב להבין שיצחק הוא נעקד. מה קרה איך יצחק נעקד? יצחק נעקד על גבי המזבח. באמת, יצחק אבינו כשהוא נעקד, הוא לא יורד מעל גבי המזבח. החידוש הגדול של יצחק אבינו רבותיי, ופה המפתח להבנת הסוגיה של יצחק, זה שיצחק אבינו כל הזמן נמצא מעל גבי מטבחה. דענה ליצחק מעל גבי מטבחה. ותראה את הפרעה של יצחק אבינו כאילו צבור ומונח לפניך. הוא לא נעקד בכלל. לא, יצחק נעקד. רק שפשוט מה שקרה, ירד משהו אחר מאז שהוא נעקד. מאז שיצחק נעקד אבינו, מאז שיצחק אבינו נעקד, יש לך מציאות חדשה. מאותו רגע הוא מפסיק לראות. מה הכוונה שהוא מפסיק לראות? אתם יודעים מתי אנחנו רואים הכי טוב? מתי אנחנו רואים הכי טוב? מתי אנחנו רואים הכי טוב? מתי שאנחנו עוצמים את העיניים, רבותיי. זה יסוד גדול. מתי שאנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו רואים הכי טוב. הרבה שאלו אותי, תגיד לי, אתמול שאל אותי מישהו, אמר לי, תגיד, אנחנו רוצים לדעת שהתורה היא תורת אמת. מה, לא נכון ללמוד קודם כל את הנצרות, את האסלאם, את הזה, ללמוד כל מיני פרטים, ללמוד כל מיני חוכמות, פיזיקה וכו', ואז לדעת את התורה. אז אמרתי לו, שנדמה לי שלפעמים, כשחוקרים דברים, למשל, תיקחו דוקטור לתלמוד. הדוקטור לתלמוד מנתח את התלמוד, מפסק אותו, מחתך אותו, עושה בו פיסוקים, נקודות, תיבות, ולומד למה המוראים כאלה אמרו ככה, ויש להם מניעים כאלה אחרים, ולכן הם דווקא נקטו בשיטה הזאת, כי היה להם אינטרסים שונים. אני לא אומר על כל דוקטור לתלמוד, אבל אני אומר, זה השיטה של המחקר של התלמוד, ככה היא מחנכת. אותו מחקר, דוקטור, פעם אחת בא אליי מישהו, בשיעור גמרא, דף יומי, שאתה מעביר, פשוט, בא אליי עם דמעות בעיניים. אומר לי, אני דוקטור לתלמוד. בחיים שלי לא למדתי סוגיה. בחיים שלי לא למדתי סוגיה. אני מסתכל בשוק, אני לא מבין, לא הבנת, אז מה עושים בדוקטור לתלמוד? מה עוסקים? לא רואים כלום. מי רואה משהו? מי ששנייה עוצם את העיניים. מי עוצם את העיניים? מי ששנייה לא נותן לגוף של הדברים לטשטש אותו. מי שתקוע בעולם הזה, הוא תקוע בעולם שלו, והוא מתעקש להנמיך את כל המציאות אל העולם שלו. הוא אומר, אני יש לי אינטרסים, יש לי מניעים. אז גם לרבונה וגם לרב פאפה יש להם אינטרסים, למה לפסוק ככה? אז אני מנמיך אותם לגובה שלי. אז כנראה שרבונה ורב פאפה אמרו ככה, ורב כהנה לשיטתו שהיה לו הרבה חוויות של יין, לכן הוא אומר שמחיר של יין יותר... הכל מתנהל לפי העולם שלו. אותו מחקר לא רואה כלום. אותו אחד שעוצם את העיניים ונפגש עם נשמת הסוגיה, הוא רואה הכל. זה המזגן, אם אפשר לחבות את המזגן. שתי המזגנים שם ליד, כן. אז בקיצור רבותיי, יש פעמים שבהם אנחנו כביכול רואים ואנחנו לא רואים כלום. זה היסוד הגדול של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא כביכול לא רואה, אבל הוא רואה הכי טוב. למה הוא רואה הכי טוב? למה הוא רואה הכי טוב? כי יצחק אבינו נמצא מעל גבי מטבחה. יצחק אבינו נמצא, רבותיי, לא צריך, זה בסדר, נסתדר עם זה, בעזרת השם. הסתדרנו עם קולות יותר חזקים מזה. יצחק אבינו נמצא כל הזמן מעל גבי המזבח, ומשם הוא רואה את הכל. המפתח להבין את יצחק אבינו, הוא דווקא להבין שהוא לא רואה. הוא לא רואה את מה הוא לא רואה? את כל המציאות החיצונית שבדרך כלל מטשטשת אותנו ולא נותנת לנו להיפגש עם הנשמה, עם חיי הנשמה, את זה יצחק לא רואה, את המציאות החיצונית. יצחק רואה את הכל לפי הנשמה. יצחק נמצא מעל גבי המזבח. בשביל להבין את יצחק, אני ברשותכם רוצה לספר סיפור שכתוב בגמרא. נמצא אצלכם בדף השני, תסתכלו, זה סיפור שהגמרא מספרת, אתם רואים במסכת שבת דף פיתת. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב, כתוב בהנביא, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אומר הנביא, לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. הקדוש ברוך הוא יבוא לעתיד לבוא ויגיד, ריבונו של עולם, אבא, בוא תעמוד לדין, הבנים שלך חטאו, בניך חטאו לי. מה הוא אמר לו? ימחו על קדושת שמך. אתם מקשיבים מה כתוב פה רבותיי? הרעש הזה קצת מטשטש אותנו. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הבנים חטאו, מה לעשות? ימחו על קדושת שמך. אמר, טוב, אם אברהם לא הולך לי, אמר לי ליעקב, דאב ולצער גידול בנים, אפשר דבי רחמה עליי. אולי אני אלך ליעקב, כי יעקב, הוא גידל 12 שבטים, הוא גידל 12 שבטים, אז אולי הוא קצת יבין יותר בצער גידול בנים, הוא יודע מה זה שהבנים לפעמים עושים דברים לא טובים, הוא יודע מה זה שזה, אז אולי אני אלך ליעקב אבינו, הוא גאה לו 12 ילדים, עשו לו בית ספר. אז הוא כנראה יודע איך להתמודד עם זה. אז בואו, אפשר דבי רחמה עליי. אמר לי, בניך חטאו. אומר לי יעקב, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. גם יעקב אבינו לצערנו, אומר, ימחו על קדושת שמך. אמר, לא וסה וטעמה, ולא בדר דקצה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? הסבא לא זה אברהם, ולא בדרדקי עצה, יעקב אבינו כביכול דרדקי לעומת אברהם, אז אני לא אלך אליהם. למי אני אלך? ליצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? מה זה בניך חטאו? אני שומע פה שזה בניי ולא בניך? קודם כל הם הבנים שלך. תראו בבת אחת איך פתאום יצחק משנה את כל התמונה. הופך את כל הקערה. מה זה בניך חטאו? בעצם, הקדוש ברוך הוא תובע תביעה, שאנחנו צריכים להכיר בזה, שאנחנו בראש ובראשון הבנים של הקדוש ברוך הוא. ומשום מה, אברהם ויעקב לא אומרים את זה. זה פלא גדול. צריך לשאול, מה קרה? איפה אברהם ויעקב פה? בתמונה. ומה יצחק עושה? יצחק אומר, בניי ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמה, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך, כשהם הקדימו אותו לנסה לשמוע, קראת להם בני בכורי ישראל, עכשיו אתה לא קורא להם בניך? ועוד כמה חטאו. וגם לעניין הגוף השאלה, כמה הם חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? 70 שנה? ימי שנתנו בהם 70 שנה? מה זה משנה? לא קשור לזמן יצחק, עכשיו זה לעתיד לבוא. אנחנו עכשיו נמצאים בלעתיד לבוא. כאילו הוא אומר לו, עכשיו הם בניי ולא בניך. הוא אומר לו, כמה השנותיו של אדם? 70 שנה? דה ל-20, דה לא אנשת עליו, תוציא 20, הרי אין אדם נענש בבית דין של מעלה עד גיל 20, קוראים לזה טיפח, גיל טיפח, טיפח עצמותיו. רגל שגיל 20, נענש בבית דין של מעלה, אז תוציא 20, כבר נשארנו עם 50. יפי. פשלו הוא 50, נשאר 50. דה ל-25 דללוותה, פשלו הוא 25. 25 של הלילה, מה הוא עושה בלילה? ישן. נגלה לכם סוד, זה קצת מוזר. בלילה, כל החוטאים עושים מעשים של חטאים, איפה? בלילה. כל החטאים, כל הדברים האפלים של האדם, זה לא ביום, ביום הוא עובד. מתי הוא משחק סנוקר? מתי הוא יוצא לעשות חס ושלום וזה? מתי הוא עושה את כל הדברים הלא נעימים שלו, הפושטקים שלו? בלילה. מתי הגנב גונב? בלילה. מתי עושה? נכון, זה כל הדברים, זה בלילה. אז מה יצחק אומר לו, טוב, זה פלא גדול להבין את זה. למה הוא אומר שביום, ביום ולא בלילה? טוב. בואי שנייה נזרום עם יצחק אבינו. יצחק אומר לו, מה הבעיה? זה בלילה ולא ביום? תוריד את הלילה. בלילה הם לא חוטים. טוב, פשלה הוא 25, נשאר לנו 25. דל תרטסר ופלגה דצלו יומי חל ודה בית הכיסא. תוריד עכשיו 12.5 שהוא מתפלל, שהוא אוכל ושהוא נמצא בבית הכיסא. לפעמים גם פושעים לא מתפללים, אז מה זה 12.5 שאתה מחשב את התפילה שלהם? מה זה? איזה תפילה? הרי אנחנו מדברים על אנשים שכנראה לא התפללו. אז מה אתה אומר 2.5, 12.5? טוב, יצחק יש לו חשבונות, כנראה מיוחדים, הוא מוריד 12.5. טוב, עכשיו מה נשאר בסוף? 12.5 שנה. אז בחיית, כמה אחוזים 12.5 מתוך 70? כמה זה יוצא לנו? פחות או יותר, לא יודע, 15%, 20, בין 15% ל-20%, כמה זה יוצא? אז מה הבעיה אומר לו יצחק? אם אתה סובל את כולם, מוטב. אם אתה לוקח עליך ריבונו של עולם את כל התיק, אז אנחנו נותנים לך את כל התיק, מצוין, אתה סוחב מעולה. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. אם תרצה, אני לארג' איתך, הקדוש ברוך הוא, אני לוקח 10% עליי. בסדר? ואם תמצא לומר כולם עליי, ואם אתה לא מוכן לקחת על עצמך כלום, ריבונו של עולם. קריבית נפשי כמך. הרי אני מסרתי את עצמי לפניך. אני נעקדתי. ואז מה? וזה מספיק לסחוב את הכל, הכל, הכל. פתאום יוצא המרצע מן השק. יצחק אבינו פותח את הפה, כי בסוף משפט המחץ יהיה, קריבית נפשי כמך. אני הקרבתי את עצמי לפניך, אני נעקדתי. זה יסוד הסנגוריה על עם ישראל. שיצחק, למען יצחק נעקד באולמך. זה יסוד הסנגוריה על ישראל. שיצחק נעקד, זה מה שמציל אותנו מכל החטאים. מיד פתחו ואמרו, אתה אבינו, אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא, מח ולאו יצחק הקדוש ברוך הוא בעיניו. הוא מסמן להם, לא, תשמחו כביכול בקדוש ברוך הוא. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. אז עד עכשיו המדרש, עד עכשיו הגמרא אומרת, מה הפסגה? זה העקדה. ואז כשיצחק לכאורה לקח את כל הקרדיט על עצמו, פתאום מה הוא אומר להם? רבותיי, אל תברכו אותי, תברכו את הקדוש ברוך הוא. רגע, אבל הם ברכו אותך כי אתה לקחת את הכל על עצמך, אז מה אתה אומר? זה הקדוש ברוך הוא. המדרש הזה, הגמרא הזאת, פלא עצום. מה יצחק מתחיל לעשות את חשבון של יום ושל לילה, לכאורה שלא נכון, של צלויה, יזה, מי מתפלל? זה פושטקי. זה רשעים, בניך חטאו, הם כבר לא מתפללים, עוזבים. יצחק, רבותיי, רגע, שנייה, רבי מאיר, רגע. יצחק לא מדבר באותו מישור שלנו. יצחק חי את חיי הנשמה. הנשמה, הפקדתי אותה בערב, אצל בורי, היא חוזרת למקור שלה. בערב היא לא עושה חטאים. זה לא הכוונה שבערב, בזמן של הערב. אלא הכוונה מצד המהות, כל החטאים, זה מצד הנפילה שלנו לעולם הזה. מצד חיי היום שאנחנו נמצאים פה ותוססים ופועלים. אבל בערב אני מפקיד את רוחי לבוראי. ומה עושה הנשמה? אתם יודעים מה הנשמה עושה? מתפללת. שאלנו, הקשנו, הפושעים לא מתפללים. הנשמה, איך הרב מתחיל את כל אורת ראייה, כל הסידור של התפילה? הנשמה כל הזמן מתפללת. התפילה התדירית של הנשמה. נשמה היא לא חוטאת בלילה כי היא שווה לבוראה. הנשמה כל הזמן מתפללת כי זה מה שהיא עושה. יצחק לא מדבר על הצד המעשי. יצחק אומר, תביט פנימה. יצחק חי כל הזמן את חיי הנשמה. האב יצחק מלמד אותנו את הלימוד הלב של כל האבות. יצחק מלמד אותנו שבין אברהם ליעקב, ששתיהם יהיו ענקי עולם, אברהם הולך לפעול, לגייר את כולם, לשנות את פני העולם, לקרוא בשם השם, לגייר, לפעול, לעשות חסד, להוסיף טוב בעולם. יצחק מחדש חידוש בהרבה יותר גדול. חידוש בהרבה יותר יסודי, שאברהם, השבח הגדול שלו, זה שהוא הוליד את יצחק. זה הפוך על הפוך. החידוש שלו, יצחק נולד על ידי אברהם. זה שאברהם עם כל מדרגת הפעילות שלו, ושהוא משנה את פני השטח, הוא תמיד זוכר שהחידוש הכי גדול של אברהם זה שהוא הוליד את יצחק. זאת אומרת, החידוש הכי גדול זה שאנחנו, הרי צריך להתבונן שנייה על משהו. הרב בעין היה מסביר את זה, הוא אומר, יש שתי התבוננויות על העולם. ההתבוננות בצד המוסרי, שהעולם צריך תיקון. מה זה? יש פה רע? צריך למגר אותו. מה, יש פה טוב? צריך להדיר אותו. תעצור שנייה, רבי. רבי יהודי, תעצור שנייה. מאיפה הרע הזה מגיע? מה זה רע? מה זה? זה כוח אחר מעורב בו? מה זה? זה, 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 זה טעות אלוקית? מה, יפקשש לקדוש ברוך הוא ברע הזה? תעצור רגע. יש מבט שנקרא לא מבט מוסרי, אלא מבט מדעי. המבט הזה הוא חשבון שאדם צריך כל הזמן להחזיק אותו. כל פועל השם למענהו. כל מאן דאביד רחמנא לתו אביד. כל מציאות שאני נפגש איתה, לפני שאני נבהל ומנסה לשנות אותה, לשנות את פני השטח, להילחם ברע, להפיץ את הטוב, אני צריך לזכור זיכרון יסודי. הזיכרון הכי יסודי, שהכל מחשבון של שמיים. והנשמה תמיד טהורה. היא לא נפגמת כהוא זה. יש לנו אב אחד, שהוא נמצא בלב של כל האבות, שתמיד מזכיר לנו את חיי הנשמה. שהוא תמיד נמצא בחשבון אחר לחלוטין. אברהם ויעקב ילכו, רבותיי, כל החיים שלהם זה יהיה מאבק אחד גדול. כל החיים. יעקב אבינו לא יפסיק להסתבך על כל צעד ושעל, מרגע ההיריון שלו עד יומו האחרון. צדיקים מנסים לשב בשלווה, אבל הקדוש ברוך הוא מזמן להם אתגרים אינסופיים. זה יעקב מהצד אחד. אברהם מהצד השני, מאז שהכיר את בורו, רק מגייר, פועל בעולם, משנה את פני השטח, כל הזמן נלחם ברשעים, מגייר את הצדיקים, אתה פועל, כל הזמן משנה. יש לנו באמצע את יצחק. יצחק נמצא מעל גבי המזבח. יצחק אבינו נעקד באמת. הוא לא נמצא איתנו. יצחק לא איתנו, רבותיי. יצחק נמצא מעל גבי מטבחה. יצחק נמצא בחשבון של שמיים. יצחק חי את חיי הנשמה. הוא נשקף משם ושום דבר לא מבהיל אותו. שום דבר לא מרתיח אותו. לא כי הוא לא רואה, רבותיי, יצחק ידע טוב מאוד מי זה עשיו. הוא פשוט ראה גם מה סופו של עשיו. את אותו ראש של עשיו שמסביר השערי קדושה, רבי חיים ויטל, שהראש של עשיו מבטא איך שגם רוע, בשיא ההתגלמות שלו, שהוא רע ויכול לעשות את העבירות הכי חמורות, הראש שלו שייך אל מערת המכפלה. הראש, כל שתעלה למעלה מסביר השערי קדושה, אין רע הרי מצד עצמו. הרע זה טוב לא מוכוון. כשתעלה עוד, 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 עוד למעלה בעולמות, תמיד תגיע לנקודה שבה הרע מתהפך לטוב. יצחק נמצא שם כל הזמן. יצחק נמצא בחשבון הזה איך שכל הרע מתהפך לטוב. יצחק נמצא מעל גבי המזבח. יצחק לא מתרגש ממה שעשיו עושה. הוא יודע טוב מאוד שהוא מערבב אותו. אבל באמת יצחק אומר לו, עשיו, אתה מערבב את עצמך. את תקשיבו טוב איזה עומק. יצחק אומר לעשיו, עשיו, אתה מערבב את עצמך. אותי, אתה לא מערבב. אתה טהור. אני טהור? אני חשבתי שאני מערבב אותך פעמיים. אני באמת רשע, ואני מערבב אותך שאני צדיק. יצחק אומר לו, אני יודע שאתה מערבב אותי, ואני יודע שאתה מערבב את עצמך, כי אתה באמת טהור. לא טהור באמת. אל תתבלבלו. רז וטוב זה לא שווה. בעולם המוסרי אנחנו נמצאים עדיין, רבותיי, אנחנו צריכים להילחם ברע, לעשות טוב, להוסיף אור, להילחם בחושך, נכון? אבל תמיד צריך לזכור את יצחק. איך נזכור אותו? מעל גבי מטבחה. נזכור שתמיד יש בחינה כזאת שהרע מתמתק בשורשו. יש בחינה כזאת שכל המציאויות נענות לו, ודווקא בגלל זה, רבותיי, יצחק אבינו, אנחנו לא שמים לב. אבל דווקא בגלל שהוא לא פועל, אבל הוא לא פועל לא כזה עצלן, לא חס ושלום כאחד שלא רוצה לשנות את המציאות. יצחק שמבין איך כל המציאות כבר נמצאת בתארה שלה, פתאום כל המציאות נענית לו. פתאום כולם מפחדים ממנו. הרי למה אבי מלך מגרש אותו? אומר לו, לך נעימנו כי עצמת ממנו מאוד. הוא אומר לו, בוא נעשה ברית. מה תוכן הברית? אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך, שקרן. מה לא נגענו לך? אתה עובד על יצחק, אתה אומר לו נגע... אבל רבותיי, צריך לזכור, עם מי עושים ברית? עם מי שמתים מפחד ממנו. מה זה היצחק הזה? יצחק כל מקום שהוא נוגע, והעזרה יצחק ונמצא בשנה היא מאה שערים, וברכהו השם, והלך האיש הלוך וגדול, עד כי גדל מאוד. הוא נוגע בארץ הכי גרועה, בשנה הכי גרועה, והארץ מקשיבה לו. כל המציאות התחתונה נענית לו, כי הוא בא מרום שמיה, מעל גבי מזבח. יצחק אבינו זה לא חוסר פעילות, זה לבטא עד כמה הקדוש ברוך הוא פועל במציאות ואני לא דואג. לפעמים יש בעיה קצת בלפעול יותר מדי, כי יש מה אני אומר, רק בזכות שפעלתי המציאות משתנה, אבל המציאות ביסודה היא רע, צריך כל הזמן לשנות אותה, צריך כל הזמן לעקוב אחריה, צריך כל הזמן לפקח שהרע לא ישתלט. הלו, תעצור. מה זה הרע לא ישתלט? מפי השם תצא הרעות והטוב. הרע הזה שאתה נלחם בו כל הזמן, וצריך להמשיך להילחם בו, רבותיי, אנחנו עדיין נמצאים, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. כנראה שהצד היותר דומיננטי אצלנו זה אברהם ויעקב, כלומר שאנחנו צריכים להילחם ברע כל הזמן. אבל כל הזמן, מסביר הרב, מלבד החשבון המוסרי, צריך להיות חשבון מדעי. חשבון המדעי, קורא לזה חשבון המדעי או חשבון האלוקי, שאיך אנחנו משקיפים מעל גבי המזבח לראות שהכל לטובה. אמנם אנחנו נפעלים, עכשיו אנחנו נמצאים במציאות, וצריך עדיין לתקן, אבל תדע לך, תרגע, תנשום עמוק. אתה פוגש את עשיו, תפסיק להיות בלחץ. אתה פוגש כל מיני סיבוכים בחיים, תפסיק להילחץ. רבקה מתייאשת, רבקה היא באה, היא אשת החסד. רבקה היא שייכת לאסכולה של אברהם ושרה. איך לשנות את המציאות, לעשות חסד, היא רואה רק איזה מישהו שצריך עזרה, קדימה, להסתער, למלות גמלים. יצחק חשבון אחר, הוא מתפלל, זיווגו מגיע אליו, הוא מתפלל ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. התפילה של יצחק, כל המציאות אך נמסה בפניה. יצחק אבינו מגלה חשבון כזה, שכל המציאות של העולם הזה והעולם הבא מתקללים בשורשם. לכן הוא בכלל לא מתחיל. רבקה נמצאת מחשבון אחר. היא מבינה שבשביל לסדר את המציאות היא חייבת לשנות. לכנע בקולי, ישמע בקולי, יעץ לך, הלך, תערבב את אבא, תעשה משהו. כי יצחק הזה, הוא לא יודע מה, תסתכל מה הוא מהיר. יצחק, היא לא הולכת אליו כשיש לו כאבי בטן. יש לה צירים? אני אלך ליצחק. יצחק יגיד לי, מה הצרות שלך, הם האור הגדול שלך, מה אני צריכה את זה עכשיו, תעזוב אותי אישה בהיריון, היא צריכה להתפוצץ. היא הולכת לשם בנוח, היא רוצה למישהו שישנה את המציאות, שפועל, שמשנה, שמסביר למה עושים כשיש סיבוכים. יצחק אבינו, מן דחר שמי סיבוכים. יש לו סיבוכים בעולם ליצחק, יצחק נמצא על גבי המזבח, יצחק בכלל לא מכיר אותך. אומר המדרש רבה, כל הצדיקים והאבות, נאמר בהם, אברהם, אברהם ויומר הנני, יעקב, יעקב, שמואל, שמואל, משה, משה. אומר המדרש, לכל הצדיקים נקרא פעמיים, למה? מסביר המדרש תנחום, תראו פה, רבי אבא בר כהנא אמר, כל מי שנכפל שמו, יש לו חלק בשני עולמות, נוח אל תולדות נוח, נוח היא צדיק. נוח נוח, אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל, מקשה גמרא, תרח תרח, תרח וכו', יפה, עשה תשובה. איפה יצחק? זה מדלגים עליו ככה, אברהם אברהם, יעקב יעקב, איפה יצחק רבותיי? אין תשובה למדרש. למה מספיק לקריאה אחת הרב קלפה? הופה, אומר הרב קוק רבותיי, תפתח במקור האחרון, מיוחד הוא יצחק. אומר הרב קוק, רבותיי, זה הכל ברב קוק, כתוב. כל מה שאני אמרתי לכם, זה מהרב קוק, דרך התלמידים שלו, זה שיעור שאני שמעתי מהרב חנני. כמובן, אחרי זה, כל הדברים שהתבספו, זה יכול להיות שכל מיני דברים, אני לא לוקח אחריות על הכל, אבל, לא, זה, אבל זה דברים ששמעתי מרבותיי, ורבותיי מפי רבותיי, עד הרב קוק. הרב קוק כותב את זה, רבותיי, תקשיבו טוב מה הרב קוק כותב. אומר הרב על המדרש הזה, הרב יש לו תירוץ למדרש, לרב קוק יש תירוץ. למה המדרש אומר אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, נוח, נוח, איפה יצחק? אומר הרב קוק, מיוחד הוא יצחק מאחר העקדה, שחי בו רק רוחא דעלמא דעתי. רבותיי, יצחק בעקדה נעקד, הוא באמת נעקד, הפרות סבור ומונח אגבי המזבח, רבותיי, יצחק נעקד. עבדו עליהם, יצחק באמת נעקד. מה נשאר מיצחק? או, זה משהו אחר, זה משהו אחר. נשאר יצחק מרוחא דעלמא דעתי. רק רוחו של העולם הבא נמצאת ביצחק. למה לא כתוב יצחק יצחק? אין יצחק יצחק. אצל כל האבות יש אברהם, אברהם. יש אברהם שמי מבעולם העליון, הוא מופיע גם בארץ. אצל יעקב יש יעקב שמי מבעולם העליון, הוא מופיע גם בארץ. אצל משה, במדרש אחר מפרט יותר, זה אפילו בלי פסק. הגמרא אומרת, כולם נאמר בהם פסק, אברהם, אברהם וזה, ויעקב, יעקב, כולם נאמר בהם פסק. אצל משה בלי פסק, למה? כי אין פער, לא קעתה עינו ולא נסלחו. אין פער בין המציאות העולם הזה לעולם הבא. אין פער, אצל משה רבנו הגיע לפה אל פה הדבר בו. יצחק לא כתוב בכלל. יצחק זה חשבון אחר. זה לא הופעה כפולה ואין פער. יצחק זה רק ההופעה של למעלה. רק רוחא דעלמא דעתי, אומר הרב. ומתוך גודל הופעת האור העליון עליו, הוא החותם את מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. למה הרב רומז פה? לגמרא במסכת שבת פיתת. איך יצחק אבינו את מה שאברהם ויעקב לא מצליחים לגלות? שואל הרב בעיניה, אברהם ויעקב לא מלמדים זכות על עם ישראל? אני לא מבין, אני פשוט לא מבין. איך יכול להיות שאברהם אומר, אם אחול קדושת שמך, איך יכול להיות שיעקב אומר, אם אחול קדושת שמך? תגידו, על מי אנחנו מדברים? על האבות הקדושים? זכות אבות, כל פה קוויר, אנחנו נתחיל תפילת המידה, זכות אבות, זכות אבות, זכות אבות. מה זה מה שאבות יגידו? מסביר הרב, מה פתאום? זה לא הכוונה שהם אומרים את זה. הכוונה היא שמדרגת אברהם, מדרגת החסד, היא המדברת, היא הנוכחת, והיא כשהיא רואה שעם ישראל לא עושה חסדים, לא פועל ולא הולך אחר הטוב, היא מתמוססת את הקומה הזאת. אותו דבר עם יעקב, כולו נפעל ומתמודד עם סיבוכים ומצליח, עם לבן גרתי ואת הרגע מצוות שאמרתי, אבל כשעם ישראל באמת עושה סיבוכים, זה לא מצליח להחזיק. באים למדרגת יצחק. יצחק, מה עושים? עם ישראל יש סיבוכים. יש סיבוכים? יצחק, יש סיבוכים רבותיי. זה רק רוח הדל, אני חי את חיי הנשמה, המדרגה הזאת מצילה את עם ישראל. זה, לחיות את המדרגה הזאת, זה לא שאברהם בפועל יגיד אם אכול קדושת שמך, זה לא שיעקב יגיד אם אכול קדושת שמך. זה מדרגת אברהם, הקומה שאברהם מחדש במציאות, היא מדברת. וכיוון שאברהם, כל החידוש הגדול שלו מצד מי שאני פועל, אם אני כבר לא פועל, אז זה כבר תם, זה נגמר. יצחק בכלל לא מתחיל מהפעולות שלו. יצחק חי את חיי הנשמה. יצחק נעקד. המציאות העולם הזה התנעקדה. הוא חי את חיי הנשמה. הוא רואה את כל פועל השם למענהו. הוא נמצא שם למעלה. ולכן הוא זה שיחתום את מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חטאו עם מחול קדושת שמך כמו אברהם ויעקב. למה? כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, לקוח הוא דווקא מרוח העליון המתנשא מעל לעל מעדן. זה קיום העולם ועוצם החסד הוא לקוח מרוח העליון, כלומר מיצחק. המתנשא מעל העולם הזה, אשר על כן יוכל להחיותו תמיד ולהשקיף עליו השקפה לטובה. הוא מהפך את ההשקפה, הרב פה רומז לעוד משהו, כתוב וישקף אבימלך, כל השקפה זה לרעה, הרשע משקיף לרעה, אבל הצדיק יצחק, כשהוא משקיף על יצחק בפרשה שלנו, משקיף לטובה. הוא מצליח להפוך את כל ההשקפות, גם ההשקפות של מידה רעה, השקיף המימון קודשיך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, אשר נתת לי השם. הוא מצליח להפוך את ההשקפות האלה, ההשקפה לטובה בכל עומק פרטיותו וכליותו, ומי שהוא למעלה מכל העולם הזה, מוצא את כל טוב העולם הזה לפניו. זה משפט קריטי, רבותיי. עד עכשיו היינו יכולים לדמיין את יצחק, איזה נשמה פורחת באוויר, הוא לא רלוונטי, בסדר, היה אב כזה, לימד משהו מאוד עליון, אבל זה לא שייך אלינו כלום. מחדש הרב, דווקא בגלל החידוש הגדול של יצחק, כל העולם הזה הולך לפניו. והולך האיש הלוך וגדול, וזורע ומוצא מאה שערים, והולך הולך וגדול. דווקא בגלל הדבר הזה, בארץ קשה, מלמדך שהארץ, בארץ ההיא, בשנה ההיא, אומר רש"י, מלמדך שהארץ קשה, והשנה שנת בצורת, ואף על פי כן, פי מאה ממה שהיה צריך להיות בשנה רגילה. בארץ רגילה. זה כל המציאות של העולם הזה נהנית בפניו. זה מה שמלמד אותנו יצחק אבינו. יצחק אבינו רבותיי חושף את עומק הטוב שיש בכל דבר ודבר. לכן הוא רוצה, עכשיו זה מסביר לנו כבר את ענייני הברכות. לפי זה אפשר להבין למה הוא רוצה לברך את יצחק ולא את יעקב. הוא רוצה לחשוף בדיוק את הנקודה הזאת, איך שדווקא בעומק הרוע תמון הטוב. הוא רוצה לחשוף לפי זה רבותיי אפשר להבין את כל מעלתו של יצחק. יצחק אבינו נעקד כי הוא חושף, הוא נפעל, כי הוא חושף, לפני שאתה פועל, יש מציאות אלוקית שפועלת. ואליה אני מתמסר, אליה אני מקשיב, אליה אני מאזין, רב קשב לחיי הנשמה המפקה בנו, שנזכה בעזרת השם ללכת בעקבותיו של יצחק אבינו, אברהם אבינו ויעקב, בעזרת השם לחיות את חיי הנשמה, לדעת מה המטען הגנטי שלנו, שנזכה לגאולה שלמה, אשריכם ישראל.